המצב וזה.
וזה.
וזה, בדיוק. מה שלומכם?
אנחנו חדי אקסלרד.
מורן סמון, עורכת דין.
חדי אקסלרד, יועצת משפחתית, ואנחנו במסגרת המתקדמים שלנו, במסגרת השיחות שאנחנו מנהלות בעניינים שקשורים גם להם, מה נקרא לזה, למשברים, ואיך אנחנו עוזרים לאנשים לצאת מהם, גם הפן המשפטי, גם הפן המשפחתי, האישי, היותר רגשי. והיום החלטנו לדבר על נושא שאנחנו נתקלות בו, איך נגיד את זה? כמה פעמים
בלי
ביום.
בלי הפסקה.
כמה פעמים ביום.
כן.
וזה בעצם שיח, איך אנחנו, בוא נגיד את זה בחיובית, זה איך אנחנו יכולים לשפר את השיח עם הגרושים שלנו.
כל העניין הוא כזה. אנשים מתגרשים בעיקר מכיוון שאין ביניהם תקשורת. זו הסיבה מספר אחת לגירושים. ואז מה שקורה זה שחוסר התקשורת הזה ממשיך גם הלאה. גם לזמן שהם גרושים. וזה עובר לעניינים שקשורים אליהם, לעניינים שקשורים לילדים, ואנחנו מעבירים למעשה לילדים שלנו את היעדר המסוגלות שלנו לייצר תקשורת. ולכן, כדי שאנחנו נוכל לתת, מכיוון שהילדים שלנו הם רואים בנו דמות לחיקוי, כדי שנוכל לתת להם כלים נכונים לעשות את זה, וכדי שגם אנחנו נהיה קצת יותר מאושרים בגירושים, עכשיו אני מדבר על כמה דברים של מה מותר ומה אסור לעשות בענייני תקשורת. את רוצה להתחיל עם הראשון?
רגע, אני רק רוצה להוסיף עלייך רק דבר אחד. אחד זה זה שהתקשורת הייתה לא טובה, היא עוד יותר מחמירה, זה בטוח. אני רק רוצה גם להוסיף שגם אם התקשורת הייתה טובה, ולא בגלל זה נפרענו, אז הפוטנציאל, איך שהגירושים מתקיימים, לצערנו יכולים להוביל אותנו למצב שאנחנו, שהתקשורת בינינו גם מדרדרת, גם אם היא הייתה במקור מאוד מאוד טובה. וכן, אנחנו רוצים לדבר קצת על, על איך, כי אני חושבת שגם את וגם אני פוגשות הרבה אנשים שכשאני שואלת אותם, ספרו קצת על השיח ועל איך זה מתנהל ביניכם. אז הרבה פעמים התשובה היא, לא, לא, אנחנו, או אנחנו לא מתקשרים בכלל.
לא מתקשרים בכלל, או ב-SMS.
בדיוק, או ב-SMS. יש גם רק במיילים.
נכון.
אז אני רוצה שנדבר על הדברים האלה, כי כמו שאת אמרת, אם יש דבר שמשפיע על הילדים שלנו, זה הדבר הזה. גם מבחינת לקבל כמודלינג וללמוד איך אנחנו מתקשרים בסביבה, וגם בנושא הכאוב של, זה פשוט כואב כשההורים שלך לא מסוגלים לנהל אפילו
שיח קטן וחמוד, נקרא לזה כך.
כן.
יש גם את ההורים שאפילו לא מסוגלים להיות באותו מקום, אפילו לא באירועים של הילדים, וזה כבר באמת הקצנה.
כן, שאנחנו רואות אותה.
בדיוק, שאנחנו לא מצליחים לשים את הילדים בראש סדר העדיפויות, ולבלות באותו מקום עם הגרוש או הגרושה למען הילדים, זה כבר הסלמה של המצב. אנחנו רוצות לייצר, כאילו, לתת טיפים כדי לייצר מצבים שימנעו את המצבים הלא נעימים שאי אפשר להיות באותו חלל ביחד, כמו בסרטים הכי טובים. ואני רוצה להתחיל את הראשון ברשותך. אם יש משהו, יש לי לקוח שכל הזמן אומר לי, תקשיב, אמרו, אני לא יכול. כל פעם שהיא מתקשרת, היא רק נותנת לי הוראות. מהרגע שהיא מתקשרת עד הרגע שהיא מסיימת את השיחה, אני רק מקבל הוראות. יותר מזה, בימים שהילדים נמצאים אצלי, היא שולחת הוראות כתובות, כאילו אני לא אבא שלהם. אז למרות שדיברתי בלשון זכר, זה יכול לקרות גם הפוך, וכל העניין הוא כזה. אין אדם שאוהב שמחלקים לו הוראות, תאמינו לי, אני הייתי הממ"מית בשלב מסוים בצבא, וכנראה גם אחרי, ולמדתי את זה על בשרי, ויותר מזה אני רואה את זה אצל לקוחות, אף אחד לא אוהב לקבל הוראות. אפשר להעביר את זה כבקשה, אפשר להעביר את זה בצורה שהיא קצת יותר נעימה לאוזן, הכל כדי שזה יעבור בצורה טובה יותר ולא ייראה כאילו מנחיתים הוראה.
אז אני אגיד שני דברים. אחד זה לחזק אותך בעניין הזה של באמת, בוא נבחר מילים.
כן.
וזה נכון לגבי כל דבר. פשוט בוא נבחר מילים. ואם אנחנו לא, כל דבר אפשר להגיד בצורה קצת אחרת. ואפשר, מי שמתקשה בזה, לאט לאט זה הופך להיות הרגל, אבל מי שמתקשה בזה מוזמן לכתוב את המשפט שהוא רוצה להגיד לפני שהוא אומר אותו, לקרוא אותו שוב, לנסות לחפש איך אפשר להגיד את הדברים אחרת, לעזר באנשים אחרים אם צריך, וללמוד פשוט איך אומרים דברים אחרת. זה דבר ראשון. והדבר השני, זה באמת שאמרת כאילו בהקשר של וזה גם טיפ בפני עצמו, וזה תרגול של שחרור שליטה.
נכון.
כי אם יש דבר שגירושים מכריחים אותנו, זה להפנים שאנחנו חייבים לשחרר מהלחץ שליטה הזה. מי שלא יכול לעשות את זה, שלא יתגרש. זאת אומרת, חלק מהעניין המהותי הוא להבין שאם עד עכשיו הוא היה בעלי ויכולתי להגיד לו, תעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, סבבה, הוא יכל, נגיד ויכולתי לעשות את זה. עכשיו אני גם לא יכולה לעשות את זה גם אם אני רוצה.
נכון. והציפייה הזו כל הזמן ש... בדרך כלל זה קורה, דרך אגב, אני רואה את זה יותר עם אמהות, כי הם אלה ש... כשהמשפחה הייתה שלמה, נקרא לזה כך, אז הם ניהלו, היו אחראיות על הבית, על הילדים, הם ניהלו את הכל, ועכשיו דברים משתנים, אבל ההרגל עדיין מושרש ועדיין ממשיך. אז כל שני ורביעי, כשהאבא בא לקחת את הילדים, היא שולחת לו רשימת מטלות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, עם מעיל, בלי מעיל, קח אותם מהגן, קח אותם לפה, תחזיר אותם לפה, תעשה את זה. שעה מסוים, תחשבו על זה כך, שאם במהלך הנישואים בין הזוג או בת הזוג שלכם...
הייתי צריך לסבול את זה, עכשיו אני ממש לא חייב לסבול את זה.
בדיוק. הם נשארים בלי אוויר, ופשוט זה מביא לחוסר בתקשורת, לפעמים אפילו לחסימה.
כן, עכשיו מה שאנחנו...
כי אין לנו כוח לזה.
עכשיו מה שאנחנו מבקשות פה, זה קצת טריקי, כי יופי. אני אגיד לך, מורן, תשחררי שליטה. זה לא עובד ככה.
לא, זה מצריך עבודה.
אני רק אומרת שאם אני באמת רוצה לעזור לעצמי כאדם שהוא, דווקא אני מדבר עליי נגיד. אני נגיד ואני בן אדם שהוא מאוד מאוד שתלטן, ואני צריכה לקבל את הדבר הזה, לבדוק איפה אני יכולה לשלוט ואיפה אני לא יכולה לשלוט.
בדיוק, תבחרו את הקרבות שלכם. אם האבא לקח, ואני שוב חוזרת, זה רק דוגמה של אבא, כי זה קל לי להמשיך את הדוגמה הקודמת. אם האבא לקח אותם עם סנדלים או עם נעליים סגורות, בואו, זה פחות דרמטי מאשר נושאים אחרים. תבחרו את הקרבות שלכם, לא על כל דבר צריך לריב, כן, התגרשתם. כן, אתם לא מסכימים ביניכם, בטח לא על גידול הילדים, כי זה קורה.
ברור.
אחר כך, זה כמעט בכל בית. אבל זה לא אומר שעכשיו על כל עניין קטן צריך להיכנס לאינטריגות.
אז אני חושבת שזה טיפ בפני עצמו. זאת אומרת, בלי קשר לשליטה או לא לשליטה, תבחרו פייטס לגמרי, כאילו, תבדקו על מה שווה עכשיו זה, ומה, יאללה.
נעבור לדבר הבא. כי הדבר הבא, זה עניין שאני נתקלת בו הרבה בזמן האחרון, פרסומים. כולנו נורא רוצים להעלות פרסומים של הילדים שלנו. כמה הם יפים, כמה הם חכמים, כמה הם מוצלחים, וגאים בהם, מעולה, אין בעיה עם זה. אבל כשמדובר בהורים גרושים, החוק קובע שצריך הסכמה של שני ההורים, ואם אחד מהם מרגיש שהוא נפגע מהפרסום בצורה כזו או אחרת, יש לו את הזכות לבקש מההורה האחר להוריד את התמונות ואת המידע. מה שאני מציעה כאן זה פשוט לתאם מראש מה הגבולות ומה הקווים שבהם אנחנו פועלים. מעלים תמונה עם פנים גלויות או בלי פנים גלויות.
כן, אז אני רוצה לעזור בשיח הזה. אוקיי, בוא נדבר.
בוא נדבר על זה.
אם אני רוצה לדבר על זה עם הצד השני, אז אני יכול לעשות כמה וכמה דברים, שאני חושבת ששיחה כזאת לעולם צריכה להתחיל כששני הצדדים עושים ניסוי מחשבתי עם עצמם, ובודקים עם עצמם להיכנס לנעלי הצד השני, עם כמה שזה קשה ועם כמה שהם לא מסכימים, דווקא בגלל זה, להיכנס לנעלי הצד השני, ותיאורטי, עם האדם בפני עצמו, לא עכשיו זה, ולנסות שנייה להבין מה חשוב לצד השני יותר, מה חשוב לצד השני פחות. לנסות לחשוב לגבי הצד השני, אוקיי, בוא נגיד ואני זורם איתו, לעשות אולי, שוב, הכל זה עם ה... כשכל צד עושה את זה בפני עצמו, אז הוא מגיע למסע ומתן כשהוא הרבה יותר מוכן.
נכון.
לבוא לחשוב, איפה אני יכול לעשות מחוות? איפה אני יכול לעשות מחוות? מה יותר חשוב לי בדבר הזה? מה פחות חשוב לי בדבר הזה? זאת אומרת, לנסות, זה השיח המקדם בעיניי. זה הדבר שאמור בסופו של דבר להביא לזה שהפתרון יהיה יחסית מיטיב לכמה שיותר
אנשים. בסיכוי גם שלא תסכימו ביניכם. זה בסדר גמור לא להסכים. המטרה היא לייצר קווי מיתר עד כמה שאפשר. לצורך העניין, הדבר שאני הכי ממליצה עליו, לא משנה אם תגיעו להסכמה או לא, לא לכתוב פוסטים בפייסבוק או בכלל ברשתות החברתיות על בני הזוג שלכם לשעבר. בכל הכבוד הראוי, לא משנה כמה מתוסכלים אתם מבני הזוג, הרשתות החברתיות זה לא המקום לפתוח את זה. גם אם זה בעילום שם. זה ממש לא המקום. אגב, אני יכולה לומר לכם שמהמקום שלי כעורכת דין ענייני משפחה, אני מאוד נעזרת בפוסטים האלה. אני משתמשת בהם, אני מאתרת אותם, ועושה בהם שימוש אחרי זה בבתי משפט. אז חבל, זה סתם מיותר, זה בעיקרון גם רק מציס, ודפנטלי לא עוזר לתקשורת ביניכם, משרת רק דברים אחרים. זה אחד. דבר נוסף, לעניין ילדים, מחקרים היום אומרים, וגם אני חוטאת בזה, מחקרים היום אומרים שחשיפה של ילדים חושפת אותם היום הרבה יותר לפדופילים, הם נכנסים כבר לאתרים, מורידים את התמונות שלהם. זה מה שאנחנו במו ידינו חושפים את הילדים שלנו למקומות שאנחנו ממש ממש לא רוצים לחשוף אותם. כל התמונות בעירום של תינוקות בני יומם, שזה נורא נורא חמוד ומקסים לראות את זה, יכולים להישאר באלבום המשפחתי. אין סיבה שכל העולם יראה את זה.
אז זהו, אז אני רוצה לקחת את הטיפ הזה, לקחת אותו טיפה יותר רחב ולעוד מקרים, וזה בעצם להתייחס לדברים ברצינות. ולמה אני מתכוונת כשאני אומרת להתייחס לדברים ברצינות? זה ללמוד נושא. אני לא רוצה עכשיו לצלם, ואת כן רוצה, או להפך, לא משנה. ואז אני רוצה, אז אני אומרת, אוקיי, בוא אני אלמד, איך אמרת, מחקרים נכון, אומרים.
מחקרים
בוא אני, בוא אני נראה. רוצה ללמוד מה מחקרים אומרים. נכון. יכול להיות שאני אמצא מחקר סותר ממה שאת מצאת, אני לא יודעת, הכל יכול
לגמרי.
להיות.
לגמרי.
אבל אני מתייחסת לדבר הזה ברצינות, את מבינה? אני לוקחת, אני שומעת דעות שונות, אני דווקא, אני חושבת שזה נכון, זה נכון להכל בחיים, דברים יותר מורכבים מרק שחור או רק לבן. זאת אומרת, עכשיו ברור. אני רציתי גם להגיד עוד משהו שקשור להסביר אולי במילה, אולי זה ברור לנו, אבל אני בכל זאת אגיד את זה. להסביר למה הנושא של הפרסומים הוא כל כך מהותי לנו, אוקיי? כי הפרסומים האלה, כל אחד, זה איזשהו, אני אצרף אחר כך בקבוצה.
בקבוצה את הלינק?
תמונה כולנו מכירים את זה, אבל תמונה שממחישה מאוד מאוד טוב את מה זה הרשתות. אז הרשתות זה ניהול תדמית, את יודעת, כולנו מנהלים את התדמית שלנו שם, ולתדמית יש ערך, מוניטין, כס, יש לדברים האלה שווי, אפילו עליו דווקא שווי בפני עצמנו, אנחנו מנהלים שם איזושהי הצגה מסוימת, והפגיעה בה היא קריטית. זאת אומרת, היא חלק, היא לא רק, היא לא בקטנה, היא חלק מהאופי שלנו, היא חלק מה... היא איזשהו ערוץ בחיים שלנו שהיום הוא, בוא נגיד, אחד מהחשובים, אפילו יותר מאם אני, את יודעת, אני יכולה להיות בקבוצה מסוימת ולדבר, ואוקיי, אני אחשף בפני 30, 40, 50 איש, וזה אחלה, אבל כשאני בפייסבוק, או באינסטגרם, או בערוץ תקשורת הפרטי הזה שפתחתי לעצמי, אז אני נחשפת להרבה יותר אנשים, ושם הפגיעה יכולה להיות מאוד מאוד רחבה.
נכון, ובגלל זה אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת. אם המטרה היא לפגוע בבן הזוג האחר, אנחנו משרתים את המטרה הזאת, דרך אגב, זה בדיוק מה שיגיע אליו, צילום מסך, יגיע לבן הזוג, הוא יקרא את זה, יתעצבן, זה ייצר לנו כדור כן, שלג שלא תמיד אנחנו יכולים לעצור אותו.
אבל מה יצא מהכעס הזה? זה כל הרעיון. מה יצא מהכעס? זה יחזור אליי באקסטרה כעס, ויחזור אליי באקסטרה כעס, כאילו מה הרעיון?
ובגלל זה אנשים צריכים, שוב, להפעיל שיקול דעת. להפעיל שיקול דעת. גם כשנורא נורא... אני אגיד את זה כך, אני נפגשתי עם לא מעט גם אנשים מאוד בודדים בהליך גירושין. כשהם עוברים את הליך הגירושין הזה, הפחד הגדול שלהם מתממש, הם מגלים את הבדידות הרבה יותר ממה שהם חשבו שהיא קיימת, ורשתות חברתיות זה מקום שמפיק בדידות. גם אם פייק, זה מפיק בדידות. ולכן יש אנשים שרואים בפלטפורמה הזו כמשהו שהם משתפים עם חברים, גם אם אלה חברים וירטואליים שהם בחיים לא פגשו. ופה חשוב לומר שזה בסדר גמור לשתף. אני האחרונה שתגיד לא, אפשר רק לראות את עמוד הפייסבוק שלי. אני משתפת, אבל תפעילו שיקול דעת, כי לא כל שיתוף זה שיתוף שמשרת אתכם. יכול להיות שבאותו רגע השיתוף הזה משרת אתכם, אבל הלונג רן, לדווח הארוך, זה יכול לפגוע בכם. זאת אומרת שאם השיתוף הזה קשור לבן הזוג ומה שהוא אומר ואיך הוא דיבר אלייך היום ומה הוא עשה לך וכמה הוא נורא ושהוא לא ראה את הילדים ולא הביא להם נעליי ולא... מיליון ואחד דברים כאלה, זה אולי יגרור לייקים, אבל התגובת נגד תהיה לא פחות קשה.
זה גם הוצאה דיבה עכשיו.
או שכן או שלא, רוב האנשים פחות יתעסקו עם זה, ומי שרוצה לריב יריב עם זה בכל מקרה. עכשיו, אלה שני הדברים שבעיקרון אני חושבת... שאנשים צריכים יותר להפנים מהבחינה הזו של אין דרך אחרת לייצר תקשורת מאשר להתאמץ קודם כל בעצמך.
נכון.
הנה, הדרך היחידה לשנות משוואה זה לשנות...
זה תמיד נכון. להכתיב את הטון, להכתיב את הטון על ידי ההתנהגות שלי. טוב, תראי, אנחנו אמרנו שאנחנו לא נחפור ואנחנו חופרות. אז בוא נעשה את זה, בוא נעשה כזה טיפ אחד לסיום.
יאללה, תני אותו.
אני קשבתי לי כמה, אני רוצה לחשוב איזה אני בוחרת, כי היו לי כמה וכמה. אוקיי, אני רוצה להגיד משהו על בחירת ערוץ התקשורת האידיאלי. אוקיי, כי דיברנו על זה בהתחלה, אמרנו, חלק מדברים רק בזה, חלק מדברים רק בזה, אז אני חושבת ש... אני אגיד את זה לא רק על ערוץ התקשורת, אני אגיד את זה על על הקונטקסט של השיחה. זאת אומרת, לפני שאני בוחרת מה אני רוצה להגיד, ואמרנו לבחור מילים חיוביות ודברים שגם קצת ברורים לנו, אבל לבחור את ערוץ התקשורת שהוא יותר נכון לנו להתנהל. אני חושבת שזה נכון תמיד, אבל זה נכון במיוחד כשאנחנו במקרים כאלה, כי אם אני רואה שכל שיחה שלי איתך מגיעה לפיצוצים,
זה לא נעים לנהל אותה כבר, אפילו אני כבר לוקחת את אוויר.
אז אולי עדיף שאני אשכיל למצוא את הדרך שבה, נגיד איתך, נגיד זה יותר, הכי טוב זה במיילים. או נגיד שאיתך זה הכי טוב זה בוואטסאפ. או נגיד שאיתך זה הכי טוב בטלפון, אבל שהוא מגיע ב-8 בבוקר אחרי שסיימת ריצת בוקר שלך, ואני יודעת שכולך במצב רוח טוב. לעומת אם אני אתקשר אלייך ב-2 בצהריים שאת בשיא העבודה, ורק רואה את השם שלי על הצג ובא...
אז מה שאת אומרת זה שהכל גם טיימינג בחיים וגם בחירת ערוץ.
הקונטקסט.
ערוץ וטיימינג. וגם בתוך הבחירת ערוץ וטיימינג זה סגנון.
בוודאי, זה המילים, זה מה.
אני אישית מעדיפה שאנשים שנמצאים בקונפליקט מאוד גדול יתנהלו בוואטסאפ או במיילים. למה? כי קל לך יותר לשלוט על המילה הכתובה מאשר על המילה המדוברת.
אז רגע, אז בוא נדבר שנייה על זה, רק נוסיף על זה. אני מסכימה איתך, רק אם החלטנו שאנחנו בקונפליקט גבוה ואני שולחת לך אס-אמסים, אז אני ממליצה, לפני שאני שולחת לך את האס-אמס, לשלוח אותו לחברה, או לאמא שלי, או לא משנה למי, ולהגיד לה, איך את כקוראת היית מקבלת את זה, אוקיי? אני לא מדברת עכשיו על כל מילה, אבל כשזה משהו שאני מבקשת, או משהו שהוא קצת יותר נפיץ, אז אני מציעה, כי מילים כתובות...
נכון, הן נשארות גם. צריך לקחת
אותן. לא בגלל שהן נשארות, אלא אפשר להבין אותן לא למקומות שכיוונתי אליהן, במיוחד אם אנחנו בקונפליקט. יכול להיות שאני התכוונתי, ניסחתי את זה בצורה ש... באמת, רציתי דווקא להגיד לך פה משהו טוב, שאולי אם הייתי מדברת איתך בטלפון, היית מזהה בטון שלי שאני מדברת, שכוונותיי טובות, אבל ב-SMS, גם בגלל הקונפליקט שלנו, זה יכול להישמע לך כ...
לגמרי.
אז תנו עוד עין, ופתאום איזה חבר זה יכול להגיד לך, אולי במקום מילה הזאת, תכתוב את המילה הזאת, אולי תוריד את המשפט הזה, זה מיותר, כאילו דברים שאנחנו לא שמים לב. אני ממליצה מאוד על האקסטרה עין הזאת, על הנושאים הקריטיים.
ואם אפשר, קצר. תעשו לי טובה, ולכולנו, תכתבו קצר. מבינים אתכם הרבה 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 יותר טוב כשאתם כותבים קצר.
וזה באופן כללי.
באמת, יש לי...
גם כתבי טענות.
גם במיוחד כתבי טענות לעורכי הדין שצופים בנו.
כן.
בבקשה. אין סיבה לענות כל כך הרבה עמודים על בקשה קצרה של 5 שורות. לא קשור בכלל למקרה שהגיע אלינו היום למשרד. העניין הוא שאנשים מתחילים לכתוב, ואז הם נכנסים לתוך מה שהם כותבים, וזה מכוח האנרציה פתאום הופך להיות לנו ספר קטן. יש לי לקוחה שלדעתי הפרוד שלה יושב וכותב כל היום וואטסאפים. זה מה שהוא עושה. נורא נורא ארוך, נורא מסורבל, אני יודעת איפה זה מתחיל, אני לא יודעת איפה זה נגמר, מה הוא רוצה.
והיא עוד לא חסמה אותו.
והיא עוד לא חסמה אותו, כי אדם נורא סביב מחוץ זה, אמרתי לה שאני מבקשת איתו תחסום כדי שנוכל לקבל את המלל ונוכל להתייחס אליו. התשובות שלה לעומת זאת, קצרות, ממוקדות, כן, לא שחור לבן בעניין הזה, כי ככל שמעריכים יותר, אז מעצימים את הקונפליקט.
נכון.
וגם זה לא נתפס כל כך... אני לא יודעת אם להגיד את המילה רציני או משהו שאפשר להתייחס אליה ממש לעומק, שזה מגיע במסות של מילים, אותיות ושורות. כי אנחנו רוצים תשובות ענייניות, אנחנו לא מנהלים עכשיו דו-שיח ארוך ומלא בוואטסאפ. המטרה היא לייצר תקשורת אינפורמטיבית לטובת הילדים ולטובת מה שצריך להשיג, את המטרות הספציפיות. לא עכשיו כל המחשבות שיש לנו על בן הזוג או בת הזוג
כן.
שבנפרד.
שגם לא מועיל.
זה לא מועיל. תהיו ענייניים. המילה היא ענייני קצר קולע. זה מה שצריך להיות.
אז למרות שאנחנו חופרות, אני רוצה רק להוסיף את זה, שאחת המטרות בעיניי, וזה באמת יהיה הטיפ האחרון, שאחת המטרות, אני לא מתנצלת, אני פשוט יודעת שאני צריכה לקצר.
בדיוק!
אחת המטרות בעיניי צריכה להיות, שאנחנו בודקים את עצמנו, אחת לתקופה, שהתקשורת בינינו משתפרת, אוקיי? אני, נכון שאנחנו נותנות פה טיפים, דברו קצר, דברו זה, זה, זה. המטרה של זה, זה לא שעכשיו לנצח תדברו קצר. המטרה היא שתצליחו לעבור את התקופה המשברית הקשה הזאת, בשביל שאחר כך תוכלו לדבר יותר ארוך.
ולייצר לעצמכם
באמת ערוץ תקשורת טוב. לתת לה זמן טיפה לעשות את שלו, לתת לעצמכם התנסויות חיוביות בתקשורת שהטיפים שנתנו יעזרו לכם לחוות קצת התנסויות יותר חיוביות, ואז אחת לתקופה, וזה בעיניי חייבת להיות אחת המטרות שלכם, איך אני, איך השתפרתי ביחס ללפני כן בשיח. אם עד לפני חצי שנה יכולתי מקסימום לענות לו למיילים, אז אני צריכה לבדוק שעכשיו אני גם מסכימה, אני כבר מורידה את החוסם בוואטסאפ. בכוונה אני מגזימה.
כן.
זאת אומרת, שזה גם תהיה מטרה, כי המטרה היא בסופו של יום, לא רק לטובת הילדים, כמובן לטובת הילדים, אבל לא רק לטובת הילדים, להגיע לשיח סביר, פלוס, פלוס, פלוס.
החיים הרבה יותר איכותיים כשאנחנו מצליחים לתקשר עם בני זוג לשעבר שלנו, שיש לנו ילדים משותפים איתם. זה משהו שצריך לזכור. אז עם כל הקושי,
בדיוק,
זה משהו שצריך לשאוף.
בדיוק, ולא רק לטובת הילדים.
בדיוק. זה משהו שצריך לשאוף אליו בכל מקרה.
זהו.
זהו, נכון?
כן.
שבת שלום
שבת
לכם.
שלום.
תודה רבה שהקשבתם לנו עד עכשיו.
ומוזמנים לצרף טיפים שהם משלכם,
בדיוק,
תשאירו אותם.
תכתבו לנו טיפים, תכתבו לנו טיפים, אנחנו נפיץ אותם.
ביי.
ביי.